כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, ט' בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת חוקה תשעין ח', מסכת זבחים, דפים עין ועין א'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, ט' בתמוז, בשנת ג' אלפים שין למתת, הרב התחזק בירושלים בית מצור חן נבוכד נצר ותיבקע העיר. צדקיהו המלך וכל אנשי החיל נסו בלילה מירושלים, דרך גן העיר, בשער בין החומותיים, דרך הערבה, במערה אחת נסתרת ולא ידעו רודפיו איה נס, וימן להם השם צבי וירדפו אחריו לצודו עדי הגיעם לערבות יריחו, שם ראו את הנסים גחים מהמערה בהתפסום ויביאום אל נבוכד נצר. ויום זה היה יום תענית לישראל ב-70 שנות גלות בבל, והוא הצום הרביעי בזכריה. בט' בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, בשנת ה' אלפים דלת לבריאת העולם, נשרפו בצרפת 24 קרונות מלאים ספרי קודש. והרבנים עשו שאלת חלום לדעת מה זה ועל מה זה, והשיבו להם, דה גזירת אורייתא. זאת חוקת התורה. מאז קיבלו עליהם היחידים להתענות בכל שנה, בערב שבת פרשת חוקת, ולא כבאו בימי החודש, כי היום בפרשה הוא הגורם. וגם בשנת ה' אלפים תף ח' נחרבו בית קהילות גדולות, ביום זה. נאמר בכתבים של הארי ז"ל שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה, שמכוח זה נמסרה התורה לקליפות. המקום יחזירנה לנו במהירה בימינו. אין לנו שיעור רק התורה הזאת. נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדינו אלוהי ולא אבות האיש שלא ירד דבר תקלה לי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורט לפרשת השבוע, פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. כך כותב בעל הטורים. שמח חוקת התורה לבערימכם את חלבו ממנו, שבסוף הפרשה הקודמת, רמז, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי אמן. וקשה מאוד, אחד נרמז בפסוק, ענל עניין אמן. ונראה שיש בפסוק רמז נפלא, בערימכם את חלבו ממנו, כאשר נרים ונוציא את מניין חלבו, שהוא 46 בגמטריה, ממניין ממנו, שהוא בגמטריה 136, יישאר מן. ודבר נוסף, על זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. ידועה דרשת הגמרא במסכת יבמות דף סמך א' עמוד א', אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, ומשום כך אין קברי אקום מתאמים באוהל. הדרשה הזו עוררה סערה עצומה בקרב אומות העולם, ובעין הסערה למדנו פשט נפלא בדרשה הזו, ומעשה שהיה כך היה. לפני יותר מ-100 שנה העלילו גויי רוסיה וגלילותיה עלילת דם מרסית על יהודי בשם רב מנדל בייליס, וקלעו אותו על כך בכלא עד שיוברר העניין בבית המשפט. העולם היהודי כולו התאחד והתפלל להצלת מנדל בייליס, והמשפט עורר עניין רב בכל העולם, ובינתיים בית המשפט געש כמרקחה. אחד הקטגורים מביא כל מיני ראיות במרכאות מן התלמוד, שכביכול מותר ליהודים להרוג גויים. אחת הראיות הייתה מדרשת הגמרא, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, אשר ממנה הוכיח שהגויים נחשבים בעיני היהודים כבעלי חיים שמותר להורגם. ומאחר והדיונים היו מאוד מתוקשרים, עוררה אמרת חזל זו סערה וכעס בעיני כל העולם. ואף הסנגורים היהודים התקשו לתת הסבר נאה ומתקבל לאמרה הזו, עד שכמעט הוציאו את מנדל בייליס לאורג. משהגיעו הדברים לאוזני הגאון רב מאיר שפירא מלובלין, מיד שלח מכתב לסנגור הראשי, וכך כתב לו להשיב כנגד הקטגורים. הנה כמה מילים נרדפות יש בתורתנו לאדם, וכולן יכולות להיאמר בלשון יחיד ובלשון רבים. איש אישים, אנוש, אנשים, גבר, גברים. אבל ההגדרה אדם אינה יכולה להיאמר בלשון רבים. והנה המשפט הזה, משפט בייליס, הוא ההוכחה הניצחת ביותר שרק עם ישראל יכול להיקרא בלשון אדם ולא בשאר המילים הנרדפות לו. זאת משום שכל העולם רואה כיצד כל העולם היהודי מתאחד כאדם אחד וחרד לשלומו של מנדל. והרי הכל יודעים שאם הנאשם היה סתם גוי רוסי, אמריקאי, צרפתי וכדומה, רק אנשים בודדים ממולדתו התעניינו בשלומו, ולא זו בלבד. אלא הכל יודעים שאילו היהודי יצא חייב במשפט, כל האומות יפרעו פרעות ביהודים הדרים בכל ארצות תבל, ואפילו שאינם קשורים בקשר של משפחה או של ארץ מולדת, למנדל בייליס היהודי. לכן אתם עצמכם מוכיחים שעם ישראל קרוי אדם, כי רק הוא מאוחד בקשר בל ינותק. אבל שאר אומות העולם קרויים אישים, אנשים, גברים, וכיוצא בזה. וזהו הביור האמיתי בדברי חכמינו. למותר לציין כי תשובה ניצחת זו והתובנות הנלוות אליה התקבלו בבית המשפט, וסוף דבר היה שמנדל בייליס שוחרר מכלאו וזכה לאהדה רבה גם בקרב אומות העולם. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת חוקת, ומכאן אל הפרק הראשון בשיעור דפינו היומי, כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמכתת. נתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אמרה הגמרא בדף סמכתת שדעת חזקיה שמליקת זר אם עלתה על המזבח לא תרד, משום שמצינו שמליקת זר כשרה לכתחילה בבמה, אבל כמיצת זר אם עלתה תרד, אף שכשרה בבמה, לפי שאין קידוש בכלי שרת במנחה בבמה, כי אין עבודה בכלי שרת בבמה, וכיוון שבמקדש קדוש בכלי שרת, אין למידים דיני כמיצה למקדש מן הבמה. המקור למה ששנינו במשנה שמליקת חולין בפנים וקודשים בחוץ מתמה בבית הבליעד הכתיב, וכל נפש שתאכל נבלה וטריפה הקישה כתוב נבלה לטריפה. כשם שטריפה אין טריפותה מתרת איסור, שהרי כשנעשה טריפה לא ניתר באיסור, כך נבלת עוף טהור שמתאמה בבית הבליעה מדובר כשאינה מתירה איסור, ולכך מליקה בפנים שמתרת איסור, שאף אם הקורבן פסול אם עלה לא ירד, אין מתאמה בגדים בבית הבליעה, אבל המולק קודשים בחוץ ומולק חולים בפנים, שאין מתירים שום איסור, מתאמים בגדים בבית הבליעה. עוד שנינו במשנה ששחיטת חולין בפנים, אין מתאמה בבית הבליעה. והיינו כיוון שהוקש נבלה לטריפה, מה טריפה שווה דינה בפנים כבחוץ? שבשניהם אסורה ומתאמה, אף נבלה מתאמה רק שווה דינה בפנים כבחוץ, אבל שחיטת חולין שבחוץ אינה מתאמה, גם בפנים אינה מתאמה. עוד שנינו ששחיטת קודשים בחוץ אין מתאמה. וטעם הדבר פירש רבה שכיוון שיש לו דין שחיטה לחייבו משום שחוטי חוץ, יש לו דין שחיטה לטהרה מידי נבלה. ושחיטת קודשים בפנים אין מתאמה, לפי שלמידים מנבלה וטריפה שאין מתאמים, אלא אם שווה דינם בפנים כבחוץ. וכיוון שבחוץ אין מתאמה, אף בפנים אין מתאמה. ומה שמליקת קודשים בחוץ מתאמה בבית הבליעה, אף שבפנים אין מתאמה, פירש רפשי מברשי שלמידים דבר שלא בהכשרו מדבר שלא בהכשרו, כגון שחיטת עוף קודשים בפנים מבחוץ, שבשניהם העוף פסול. ואין למידים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו, ומה ששנינו שהנפסל ביוצא עם עלה לא ירד, משום שיוצא כשר בבמה, אף שהוא דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. בכל אופן התנא סמך על הפסוק זאת תורת העולה לרבות פסול יוצא שפסולו בקודש, והלימוד מבמה זה אסמכתא בעלמא. לאחר מכן אמרה המשנה מלק ונמצא טריפה לרבי מאיר אינו מתאמה בבית הבליעה, שהרי אם נבלת בהמה שתומתה חמורה מתאמה במגע ובמסע, שחיטתה מתארת טריפתה מתאומתה, אז נבלת עוף שאינו מתאמה במגע ובמסע, קל וחומר ששחיטתו מתארת טריפתו מתאומתו. ושוב יש ללמוד בבניין אב, כשם ששחיטת עוף שמכשרת לאכילה מתארת טריפה מתאומה, אף מליקה שמכשרת באכילה מתארת טריפה מתאומה. לרבי יהודה בן מליקת קודשים בין שחיטת חולין אין מתארות עוף טריפה. לרבי יוסי שחיטה מתארת מדי נבלה ומליקה אינה מתארת, שכיוון שעוף נלמד בקל וחומר מבהמה, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, ובבהמה רק שחיטה מתארת. אמרה הגמרא שנינו במשנה שרבי מאיר למד בקל וחומר שימלק עוף קודשים ונמצא טריפה טהור, וחלק על רבי יוסי שאמר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, ואף שדיו לבוא מן הדין הוא דרשה מן התורה. ומאיכן לומדים זאת? דתניא, ויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה לא תיקלם שבעת ימים, וקל וחומר לשכינה שתסגר 14 יום. מכל מקום אמרה תורה ותסגר מרים שבעת ימים, משום שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון. אז למה לא סובר זאת רבי מאיר? פירש רבי יוסי ברבין שרבי מאיר לא תיאר משום הקל וחומר, אלא משום שדרש זאת תורת הבהמה והעוף, להקיש בהמה לעוף, שכשם שבהמה דבר שמכשירה לאכילה מתאר טריפתה מתאומתה, אף עוף מליקה מכשרתו באכילה מתאר טריפתו מתאומתו. טעמו של רב יהודה שאין שחיטת העוף טריפה מוציאה מידי טומאה, משום דכתיב בטומאת נבלת עוף טהור, נבלה או טריפה שלא היה צריך לכתוב טריפה, שאם טריפה היה ומתאמה רק לאחר מיתתה, הרי כבר נאמר נבלה, ואם אינה חיה הרי בכלל נבלה בודה בחיים, אלא בא ללמדנו שטריפה חיה ומכל מקום משחטה מתאמה. ויקשה רב שזיבי שנאמר שמה שנכתב טריפה בא למעט עוף טמא, כיוון שאין במינו איסור טריפה, ירצה הגמרא שרב יהודה למד שעוף טמא אינו מתאמה, מי דכתיב נבלה וטריפה לא יאכל. מי שאיסורו משום בל תאכל נבלה מטמא בבית הבליעה, יצא עוף טמא, שאיסורו משום בל תאכל טמא. וכן לעניין חלב כתיב וחלב נבלה וחלב טריפה שמותר אף למלכת קודש, וגם שמה שהזכיר טריפה מיותר שהרי הוא בכלל נבלה. והביאה הגמרא על כך כמה אב והאמינות שנדחו וכמה פירושים, ואת זה בעזרת השם נלמד בדפינו היומי. זהו התמצות שלנו בדף סמכתת אשר למדנו אתמול, וכעת נשלים את פרק השינון והחזרה לידי מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, כמיצת זר ומליקתו, באיזה מהם אם עלתה לא תירד התשובה? בכמיצתו תרד, במליקתו לא תרד. שאלה שנייה, מניין שמליקת פסולים אינה מטמא בגדים בבית הבליעה והתשובה? מכך שהוקשה ושוותה נבלה לטריפה לומר שכשם שטריפה אין הטריפות מטרת איסור, כך בנבלת אוף שמטמא בבית הבליעה הוא רק בהתנבלות שאינה מטרת שום איסור, ומליקת פסולים מועילה שאם עלה לא ירד. שאלה שלישית, מניין ששחיטת אוף קודשים בחוץ מועילה לתארו מיד נבלה והתשובה מסברה? אם הועילה לו שחיטת חוץ לחייבו כרת, ודאי תועילו לתארו מדי נבלה. שאלה רביעית, כשמלק ונמצאת טריפה היא מטמאה בבית הבליעה והתשובה? לרבי מאיר לא, לרבי יהודה כן. שאלה חמישית, מה הסברה לומר שאם בכעס אביה נחלמת שבעה ימים בשכינה, שיהיה כפול? אומרים התוספות, משום שהקדוש ברוך הוא נותן בו פי שניים מאבי ואמו. או שהקדוש ברוך הוא צריך להיות יותר מאדם רגיל, ואדם רגיל מצורה נסגר לשבעה ימים, וכשכועס עליו הקדוש ברוך הוא יהיה בבית הסגרים. שאלה אחרונה בדף סמכתת, מה נדרש מבכי ימות מן הבהמה והתשובה? שמקצת בהמה מטמא ומקצת אינה מטמא, וזו טריפה ששחטה שאינה מטמא. זהו מורי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמכתת במסכת זבחים. וכעת מורי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ט' בתמוז תשע"ח, ערב שבת קודש פרשת חוקת, עיקר ותורף העניין הוא לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים עין ועין א' במסכת זבחים. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמכתת עמוד ב', מהגמרא שאחרי המשנה, 11 שורות מתחילת העמוד בדף סמכתת עמוד ב', במילים ורבי מאיר לא דריש דיו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה שרבי מאיר לומד ששחיטתו של עוף מטהרתו מידי תומת נבילה, הוא לומד זאת מקל וחומר מבהמה, ושוב הוא למד זאת גם על עוף שנמלק. רבי יוסי עונה על כך שאין ללמוד טהרה לעוף במליקה, משום שאין המליקה קיימת בבהמה שממנה הוא למד, ודיו לבוא מן הדין להיות כנידון. ואירת הגמרא את העמו של רבי מאיר, שואלת הגמרא, ואם רבי מאיר לא דריש, לא דורש את המידה הזו של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון? שאין ללמוד מחמור לקל לאכל בו יותר מבחמור, וכן מקל לחמור להחמיר עליו יותר מבקל? שעל כן למד מבהמה לעוף לאכל בו במליקה יותר מבהמה שבה אין מליקה מטהרת. הייתכן שרבי מאיר לא סובר את המידה הזו? הרי מידת דיו לבוא מן הדין להיות כנידון דאורייתא היא, מן התורה היא, דתניא, נאמר בברייתא מפרשת 13 המידות שהתורה נדרשת בהם, שהתורה נדרשת גם מדין קל וחומר, ומפרשת הברייתא. מה שהתורה נדרשת מדין קל וחומר, כיצד? מניין למדנו זאת? נאמר לגבי מרים שנזף בה הקדוש ברוך הוא בספר במדבר פרק י"ב פסוק י"ד, ויאמר השם אל משה, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים, בא הפסוק ללמוד קל וחומר. אם היה אבי הנוזף בה, הרי הייתה נחלמת שבעת ימים, קל וחומר לנזיפת הקדוש ברוך הוא. ונאמר שם בהמשך, שעל כן תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף, כלומר שתינוג נזיפה שבעה ימים. ויש לשאול, הרי אם נזיפת האב מקלימתה שבעה ימים, קל וחומר לנזיפת השכינה 14 יום, שוודאי שנזיפת השכינה חמורה הרבה יותר מנזיפת האב, ומדוע לא למדו מן הקל וחומר אלא לשבעה ימים כנזיפת האב, ולא הוסיפו עליה דבר משום חומרת נזיפת השכינה? אלא מוכח מכאן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. הנלמד מן הקל וחומר, דינו יהיה כמי שממנה הוא למד. מכיוון שנזיפת הקדוש ברוך הוא נלמדת מנזיפת האב, אין להחמיר בנזיפת הקדוש ברוך הוא יותר מנזיפת האב ממנה היא נלמדת. ומעתה קשה, מדוע אין רבי מאיר דורש דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, והוא מעיקל באוף יותר מבהמה שממנה הוא למד? ותרץ את הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי אבין, רבי מאיר שתיאר במליקת אוף טריפה, קרא אשכח וקדרש, פסוק מצה ודרשו, שנאמר לאחר פרשת תומת נבילה ושרצים, ספר ויקרא פרק י"א פסוק מ"ו, זו תורת הבהמה והאוף. יש לשאול, וכי באיזה תורה שבתה דומה בהמה לאוף ואוף לבהמה? והרי הם אינם דומים זה לזה כלל, שנבילת בהמה מטמאה במגע ובמסע, ואילו נבילת עוף אינה מטמאה במגע ובמסע. הרי שאין עוף דומה לבהמה, וכן נבילת עוף מטמאה בגדים הבית הבליה, ואילו נבילת בהמה אינה מתאמה בגדים הבית הבליה. הרי שאין בהמה ועוף דומים זה לזה, ובמה דימתה אותם התורה? אלא באה התורה לומר לך שיש להקיש עוף לבהמה וללמוד הימנה. מה בהמה דבר שמכשירה, שמתירה לאכילה, דהיינו שחיטתה, מתאר את רעיפתה מתומתה? אף עוף דבר שמכשירו, שמתירו באכילה, דהיינו שחיטתו בחולין ומליקתו בקודשים, מתאר את רעיפתו מתומתו. ונמצא שמקורו של רבי מאיר אינו מקל וחומר שיש לשאול עליו דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, אלא מהקש שאין לדחותו בסברה הזו. במשנה שנינו שרבי יהודה חולק על רבי מאיר וסובר שמלק ונמצאת רעיפה, מתמה בבית הבליה. ואומרת כעת הגמרא את טעמו של רבי יהודה. ואומרת הגמרא ורבי יהודה מה היא טעמה, מה טעמו שהוא חולק על רבי מאיר וסובר שעוף טריפה שנשחט או נמלק מתמה בבית הבליה, ואין השחיטה או המליקה מתהרות אותו. אומרת הגמרא, אמר רבה, קרא אשכח וקדרש, פסוק מצא ודרשו. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ט"ו, וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר. הפסוק הזה עוסק בנבילת עוף טהור ובא ללמד שהיא מתמת בבית הבליה. אמר רבי יהודה, טריפה אמורה בפסוק, למה נאמרה? הרי אם טריפה נחשבת שהיא חיה בחיים ואין בה תרומה עד שתמות, ובאה התורה לומר שטריפה שמתה מתמת כנבילה, למה הוא צריכה התורה לומר כן? הרי נבילה אמורה כבר, וכיוון שמתה אפילו לא נטריפה מחיים, הרי היא מתמת. ואם טריפה אינה חיה, ומעט שנטריפה היא נחשבת כמתה, הרי בכלל נבילה אמורה בפסוק, שהרי מיד שנטריפה הפכה לנבילה, ובוודאי ששחיטתה לאחר מכן, לא תתאר את התרומה שכבר יש בה. ולמה כתבה זאת התורה? אלא בא הפסוק להביא לרבות טריפה בעוף ששחטה, שמתמה בבית הבליה, ולא אומרים ששחיטתה מתהרתה. ומשום שאפילו אם נאמר שטריפה חיה, שנחשבת שהיא בחיים, ואין בה תומה עד שתמות, מיד ירדה עליה תומת בית הבליה, ושוב לא תועיל שחיטתה לטהרה, שאין השחיטה כמקווה ואינה מתארת נבילות מתומתן. מנסה הגמרא לדחות את הלימוד הזה, ולהוכיח מחילף טריפה אמור בטהרת חילף בהמה, שמה שאמרה התורה טריפה בתומת בית הבליה, לא בא אלא למעט עוף ממין תמה שאינו מתמה בתומה זו של בית הבליה. אמר לרב שזיבי לרבה, אלא מעתה, מה היא דכתיב? מה שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ד, וחילב נבילה וחילב טריפה יעשה לכל מלאכה והחול לא תאכלוהו, חילב בהמה אסור באכילה ואפילו נשחטה כדין, וחילב חיה שנשחטה מותר. בהמה וחיה שמתו הרי מתמות במגע ובמסע, ותומה זו הנקראת תומת נבילות אינה נוהגת בחילב בהמה שנתנבלה. שמהפסוק האמור כאן למידים שאף שהחילב אסור באכילה ואפילו נשחטה, אינו מתמה ואפילו נתנבלה. אז באה התורה ללמד מן הפסוק הזה שאף שנבילה מתמת, מכל מקום החילף שלה אינו מתמה. שכיוון שאמרה תורה שיעשה לכל מלאכה ואף למלאכת קודש, במשמע באה התורה לומר שאין בו תומה, שאם לא כן יתמה את הקודש. את אמנה מנעימה, האם גם שם יש להקשות שאם טריפה נחשבת כחיה והנידון בפסוק הוא על טריפה שמתה, הרי נבילה אמורה כבר שחלבת האור, ואם טריפה אינה חיה ומעט שנטריפה היא נחשבת כמתה, הרי בכלל נבילה אמורה בפסוק, שהרי מיד שנטריפה הפכה לנבילה. ומדוע כתבתה התורה? וברור לגמרא שחילב טריפה שמתה אינו שונה מחילב נבילה ואינו מתמה, עד כדי שלא היה צריך הכתוב לאומרו. אלא נאמר מכוח הקושייה הזו שבא הפסוק להביא לרבות טריפה ששחטה, שהלבת האור. אם כך נאמר, וכפי שאמרת לילודות את הפסוק בנבילת עוף טהור, יהיה קשה על כך שאם באה התורה ללמד שטריפה ששחטה חלבת האור, מכלל יש לדייק מכך דהי עצמה מתמה ורק חלבת האור. והאם ייתכן לומר כן? ואמר רבי יהודה, אמר רב, הרי רבי יהודה אמר בשמו של רב, ואמרי לה במתנית התנה, ויש אומרים שכך שנינו בברייתא. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ט, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. ובאה התורה ללמד שבהמה שמתה מתמת בתומת נבילה. וממה שאמרה התורה, מן הבהמה יש לדרוש שמקצת בהמה מתמה ומקצת בהמה אינה מתמה. כלומר, שיש בהמה שמתמת תומת נבילה ויש בהמה שאינה מתמת תומת נבילה. ואיזו זו הבהמה שאינה מתמת? זו טריפה ששחטה, שאף שטריפה היא הועילה שחיטתה לטהרה מדי נבילה. ומעתה שלמדנו שטריפה ששחטה אין בה תומה, ודאי שגם החילף של הטהור ולא הוצריכה התורה לטהרו, ולא לכך באה כתוב חילף טריפה, אלא על כורחה שהמילים חילף טריפה שבפסוק מבעלה זה נצרח למעותי, למעט חילף בהמת המאה, מן התארה הזאת. ויש לדרוש שרק מי שיש במינה איסור טריפה הוא זה שתיארה תורה את חלבו מתומתה. יצא זו, נבילת בהמת מאה שאין במינה איסור טריפה שלעולם היא אסורה, ואין בטריפתה איסור נוסף על איסור תומתה, ומעטה יש גם לדחות את דבריך שאמרת, שממה שנאמר טריפה בנבלת אוף טהור, יש ללמוד שטריפה ששחטה מתמת בתומת בית הבליעה. משום שאח הנמי גם כאן יש לומר שבא הפסוק למעוטי, אוף טמא שאין במינו איסור טריפה. וכך היא כוונת הפסוק, שתומת נבלת אוף בבית הבליעה אינה נוהגת, אלא באוף טהור שיש במינו איסור טריפה. ואינה נוהגת באוף טמא שאין במינו איסור טריפה, שהרי הוא אסור בין נטרף ובין לא נטרף. אם כן שווה השאלה הראשונה, מיני לרב יהודה שאין שחיטת אוף טריפה טהור מטהרתו מתומת בית הבליעה? משיבה הגמרא שאוף טמא נתמעט מתומת בית הבליעה מפסוק אחר. אומרת הגמרא, אין לומר שמה שנאמר בפסוק טריפה בא ללמד על אוף טמא שאינו מטמא בתומת בית הבליעה, משום שאוף טמא שאינו מטמא לרב יהודה מנבילה נפקלי, מנבילה הוא לומד זאת. דתניה, ששנינו בברייתא מסכת חולין דף קוף עמוד ב', רב יהודה אומר, יכול תהיה נבילת אוף טמא מטמא בגדים הבית הבליעה כמו נבילת אוף טהור. תלמוד לומר, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ה', נבילה וטריפה לא יוכל לטמא בה. ופסוק זה מדבר בנבילת אוף המטמאת באכילתה בבית הבליעה. וכיוון שכבר נאמר פסוק אחר על טומאת בית הבליעה, על כורחה שבא פסוק זה לדרוש שאין טומאת נבילה באוף טמא שטומאה זו תלויה באכילה. וכאמור בפסוק, שלא יוכל נבילה לטמא בה. וללמד שאין טומאת בית הבליעה אלא במי שאיסורו באכילה הוא משום בל תאכל נבילה, והיינו אוף טהור שבמיטתו אסור משום נבילה. יצא זה, יצא אוף טמא, שאין איסורו באכילה משום בל תאכל נבילה, אלא משום בל תאכל אוף טמא, שבו לא נאמרה טומאת בית הבליעה, וכיוון שהמילה טריפה אינה נצרכת ללמד על אוף טמא שלא יטמא, הרי הוא בא ללמד שטריפה ששחטה מטמאת בבית הבליעה. עכשיו מקשה הגמרא שמעתה גם אין צורך ללמוד מחילף טריפה, שחילף בהמת טמאה אינו טהור. מקשה הגמרא, אם כדבריך, שמה שאוף טמא אינו מטמא בבית הבליעה לומדים מן המילה נבילה, אמור בפסוק נבילה וטריפה לא יאכל את המווה, שרק אוף טהור שאיסורו משום נבילה בלבד מטמא. אם כך, אי נמי, גם דין זה שחילף בהמת טמאה אינו טהור, תיפוקלי, יש ללומדו מי וחילף נבילה, אמור בפסוק, וחילף נבילה וחילף טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו. שכיוון שהפסוק מדבר על חילף שאסור באכילה, אין לנו מקור לומר שטהרת חילף כולל גם חילף של בהמה טמאה. שהרי יש לומר שטהרה התורה רק חלבו של מי שאיסורו משום בל תאכל חילף נבילה בלבד. אילו היה נשחט, בשרו היה מותר. ויצתה זו, התמעתה בהמה טמאה, חילף של בהמה טמאה, שאין איסורה משום בל תאכל חילב נבילה, אלא משום בל תאכל טמא. ואין צריך ללומדה מן המילה טריפה. וקושיית הגמרא היא על הברייתא השנייה שבה מבואר של רבי יהודה טהרת עוף טמא מטומאת בית הבליעה, נלמדת מן המילה נבילה אמורה בעוף טהור, שאם כן, גם טומאת חילב בהמה טמאה אפשר ללמוד מהמילים חילב נבילה אמורה בטהרת חילב. ואם כן, חילב טריפה למה לי? מיישבת הגמרא שאכן חילב טריפה לא בא ללמד על חילב בהמה טמאה, אלא הוא בא ללימוד אחר. ומסבירה הגמרא, אכן דין זה שחילף בהמה טמאה טמא נלמד מנבילה, ועבורו לא היה צורך שתכתוב התורה גם טריפה, אלא היא המילה הזו טריפה, חילף טריפה האמורה בטהרת חילף, מבעיי לעיתויי נצרך לרבות לטהרה זו גם חילף חיה טהורה שמתה, שאף הוא טהור, ומה שהוא צריכה התורה לרבותו. סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר שכיוון שהפסוק מדבר על חילף שנאסר באכילה כאמור לאל, יש ללמוד מכך שלא תיארה התורה מתומה אלא רק חילף של מי שהלבה אסור באכילה ובשרה מותר באכילה. יצאת זו, יצאה חיה שהלבה ובשרה מותר. חילף חיה שנשחטה מותר באכילה לעומת חילף בהמה אסור באכילה. ועל כן לא תיארה בה התורה את חלבה. כמה שמלן משמעינו הפסוק באומרות טריפה שאין הדבר כן. אלא כל שיש במינו איסור טריפה, אותר חלבו. וכיוון שהיה טריפה אסורה באכילה, אף חלבה טהור ואינו מטמא. אם כן, לסיכום הדברים יוצא, טריפה אמורה בתומת בית הבליעה מרבה, טריפה ששחטה, שיש בה תומת בית הבליעה לרב יהודה. והמילה נבילה ממעט אוף טמא שאין בו תומה זו. חילב טריפה בתארת חילב מלמד, שחילב חיה טהור, וחילב נבילה בא למעט חילב בהמת טמאה שאינו טהור. זוכה הגמרא שחלב חיה שמתה אינו טהור. אמר לי, כיצד אתה אומר שחלב חיה שמתה טהור? מה ישנה במה שונה באימה טמאה שאין חלבה טהור, ומשום דאין חלבה חלוק בדינו מבשרה, אלא שניהם דין אחד להם שהם אסורים באכילה, ולפיכך אינה בכלל הפסוק המתאר את החלב העוסק רק במי שחלבו אסור, משום בל תאכל חלב בלבד. וכאמור לאל, חיה נמי, חיה גם כן, אין לתאר את חלבה, ומשום שאין חלבה חלוק בדינו מבשרה, אלא שניהם דין אחד להם שהם מותרים באכילה, ולפיכך, אף היא כשמתה, איננה בכלל הפסוק המתאר את החלב. ועוד, יש לדחות את דבריך, הכתיב הרי נאמר בפסוק, ואכול לא תאכלו הוא. ואם כן מפורש בו, שאינו מדבר בחיה שחלבה מותר באכילה. ונמצא שחלב טריפה לא בא ללמד אודות חלב חיה טהורה. וקשה, למה נאמר? מיישבת הגמרא באופן אחר שחלב טריפה בא לגופו וללמד שגם חלב טריפה טהור. אלא אמר הבאה מה שאמרה התורה, חלב טריפה לגוף אי יצטריך. בא הדבר לטריפה עצמה ולומר שכשמתה חלבה טהור. מה ששאלת לאיל, שאם טריפה חיה הרי נבילה אמורה, תשובתך היא שהוא צריכה התורה ללמד זאת בכדי שלא תאמר שאויל ובהמה טמאה אסורה באכילה כבר מחיים. כלומר שאין שחיטה מתירתה, וכן בהמה שהיא טריפה אסורה באכילה כבר מחיים ואין שחיטתה מתירתה, על כן היה לנו ללמוד זו מזו בבניין אב, ולומר, מה בהמה טמאה חלבה טמא, אף בהמה שהיא טריפה חלבה טמא. משום כך הוא צריכה התורה לכתוב חלב טריפה במיוחד, לומר, שאף הוא טהור. אם כן, לסיכום הדברים עד עכשיו, לדעת רב יהודה, טריפה אמורה בתומת בית הבליה, מרבה טריפה ששחטה שיש בתומת בית הבליה. המילה נבילה ממעטת אוף טמא שאין בו תומה זו. המילים חלב טריפה בתארת חלב מלמד שחלב בהמה טריפה טהור. והמילים חלב נבילה ממעט חלב בהמה טמאה וחלב חיה טהורה שמתה, שמכיוון שאין חלבם חלוק מבשרם אינם בכלל ריבוי הפסוק ואינם טהורים. דוחה הגמרא ואומרת שחלב טריפה אינו צריך לימוד מיוחד לתארו. מקשה הגמרא יחי, אם כך שהיה מקום להשוות בהמה שנטרפה לבהמה טמאה, נאמר דהי נמי, גם מה שנאמר טריפה בתומת נבילת עוף טהור, מבעיה הוא נצרך לגופו כדי ללמד שגם עוף שנטרף ומת מטמא בבית הבליה. שלא תאמר ותלמד עוף שנטרף מעוף טמא בבניין אב, שאויל ועוף טמא אסור באכילה וכן טריפה בעוף אסורה באכילה, מה עוף טמא אינו מטמא בבית הבליה, אף טריפה בעוף אינה מטמא בבית הבליה. ונמצא שאין לרבי יהודה מקור ללמוד שגם טריפה ששחטה מטמאת בבית הבליה. ועוד קשה על עצם הדברים שדימית הטריפה לטמאה, ומתוך כך הוצרכת ללימוד מיוחד שחלבה של טריפת האור. מעיקה למייל, אפעים אפשר ללמוד טריפה מטמאה? הרי יש לחלק ביניהם ולומר, טמאה לא הייתה לשעת הכושר, שעה שבה הייתה ראויה וקשרה, שמעודה הייתה אסורה, ואילו טריפה הייתה לשעת הכושר קודם שנטרפה. ועל כן, אין ללמוד את טריפה הקלה שהייתה מותרת בעבר מן הטמאה החמורה שהיא אסורה מאז ומעולם. ואין צורך ללימוד מיוחד ללמוד אימנו לתאר חלב טריפה. וכי טעימה אם תקשה עליי שאכן אין ללמוד בהמה ועוף שנטרפו מבהמה ועוף טמאים בגלל החילוק האמור, אבל עדיין טריפה מבטן, מה איקה למימר, שנטרפה עוד קודם לידתה, מה נאמר שם? הרי אותה ודאי יש לדמות לטמאה. ומשום כך יש מקום לומר שטריפה מבטן חלבה טמא כחלב בהמה טמאה, ולכן אמרה התורה שגם חלב טריפה טהור. אם תאמר כך, חשיב אל דבריך, שגם טריפה כזו אין ללמוד מטמאה, משום שיש לפרוך ולומר, מה לטריפה מבטן שאף שלא הייתה לשעת כושר, אבל במינה, מייעיקה, במין טריפה, מצינו שיש בו שעת כושר שנטרפה לאחר שנולדה. ולפיכך אין ללומדה מטמאה שאין במינה שום אופן שיש בו שעת הכושר. ונמצא שאי אפשר היה ללמוד טריפה מטמאה כלל, ולא הוצרכה התורה לרבות חלב טריפה שמתה, שאינו טמא. ושוב שווה השאלה, המילים חלב טריפה שכתבה התורה, למה לי? מתרצת הגמרא, המילים חלב טריפה והמילים חלב נבלה נצרכים ללימוד אחד, אלא אמר רבא, מה שריפתה התורה חלב טריפה, אין זה בכדי לומר שחלבה טהור. אלא זה נאמר, משום שבסופו של הפסוק הוזכר איסור אכילת חלב, ואכול לא תאכלו הוא. והתורה שהזכירה בתחילתו חלב טריפה וחלב נבלה, אמרה בכך, שיבוא איסור אכילת נבלה ויחול על איסור אכילת חלב. וכן שיבוא איסור אכילת טריפה, ומדובר באופן שנשחטה, כי אם לא נשחטה והיא בחיי אסורה משום עבר מן החי, והיא מתה היא אסורה משום נבילה, לכן מדובר כאן באופן שנשחטה, אז יבוא איסור של אכילת טריפה ויחול על איסור אכילת חלב, ולא נאמר שאין איסורי אכילת נבילה וטריפה חלים על איסור חלב שקדם להם. והאוכל חלב נבילה או חלב טריפה יעבור רק על איסור חלב, שלכך הוזכרו חלב נבילה וחלב טריפה בפסוק הזה האומר, ואכול לא תאכלו, ללמד שהאוכלם עובר גם על איסורי נבילה וטריפה. הרמב״ם מלכות איסורי ביה פרק י"ז הלכה ח' כותב, כלל גדול הוא בכל האיסורים שבתורה שאין איסור חל על איסור, אלא אם כן היו שני איסורים באים כאחת, או שהיה איסור האחד מוסיף דברים אחרים על אותו האיסור, או אם היה כולל דברים אחרים עם איסור זה. איסור נבילה הבעל חלבי הבהמה אחר שמתה אינו מוסיף בהם דבר, אבל הוא כולל גם את שאר חלקי הבהמה שאינם חלבים, שכולם נאסרו עכשיו באיסור נבילה. אם כן לכאורה, על פי הדברים הללו היה על איסור נבילה לחול על איסור חלב גם ללא הריבוי בפסוק חלב נבילה וחלב טריפה. ותוסות כותבים שאיסור נבילה הוא איסור מוסיף. אומרת הגמרא, וצריך היא צריכה התורה להשמיע שגם איסור נבילה וגם איסור טריפה חלים על איסור חלב, ואין די להשמיע זאת באחד מהם וללמוד הימנו לשני. מדוע? די השמועינן, אם הייתה משמיעה התורה רק שאיסור נבילה חל על איסור חלב, הייתי אומר שהרי זה משום שנבילה חמורה, דמטמיה שיש בה טומאה. אבל איסור טריפה שאינו חמור כאיסור נבילה שטריפה אין בה טומאה, אימה הייתי אומר שלא יחול על איסור חלב, לכן צריך להשמיע לי שכן. די השמועינן, אם הייתה משמיעה התורה רק שאיסור טריפה חל על איסור חלב, הייתי אומר שהרי זה משום שטריפה חמורה, די איסורה הוא כבר מחיים. אבל איסור נבילה שאינו אלא לאחר מיטה, אימה הייתי אומר שלא יחול על איסור חלב, צריכה או צריכה התורה לומר בפירוש שגם איסור נבילה וגם איסור טריפה חלים על איסור חלב. יוצא לסיכום הדברים, המילה טריפה אמורה בתומת בית הבליה מרבה טריפה ששחטה שיש בה תומת בית הבליה לדעת רבי יהודה. המילה נבילה באה למעט אוף תמה שאין בו תומה זו. חלב נבילה וחלב טריפה האמורים בתארת חלב באים ללמד שיש איסור אכילת נבילה וטריפה גם בחלב, ואין אומרים שאין איסור חל על איסור. וממשמעות חלב נבילה למידים שחלב בהמת מאה וחלב חיה אינם תאורים, כיוון שחלבם אינו חלוק מבשרם. שבה הגמרא לדון באוף שנטרף. נחלקו בו רבי מאיר ורבי יהודה עם שחיטתו מטהרתו מידי תומת בית הבליה, כפי שלמדנו לעיל בדף סמכתת עמוד ב'. רבי יהודה סובר שאוף טריפה שנשחט מטמא בבית הבליה, והגמרא ביארה בדעתו שלמד זאת ממה שאמרה התורה, וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר, שמפסוק זה למידים מדין תומת בית הבליה שבעוף, שמה שאמרה תורה הוא טריפה, בא לומר שאפילו טריפה שנשחטה מטמאת בבית הבליה. מבררת הגמרא את דעת רבי מאיר החולק על רבי יהודה ושואלת, ורבי מאיר הסובר ששחיטת עוף מתארת טריפתו מידי תומת בית הבליה, והוא לומד זאת מהפסוק זאת תורת הבהמה והעוף כאמור לעיל בדף סמכתת עמוד ב', היי טריפה שאמרה התורה מה יעביד לי, מה הוא למד מכך ולשם מה כתבה זאת התורה. ושיבה הגמרא מה שאמרה התורה טריפה מבעל איזה נצרך למעות אי שחיטה, למעט שחיטה באוף באופן שהיא נעשית לפני מעזרה שאינו מטמא בבית הבליה, כמו שהובא בברייתא ליל בדף סמכתת עמוד א'. ולמסקנת הסוגיה שם אפשר שכוונת הברייתא לאוף חולין שנשחט בעזרה, ואפשר שאין כוונתה אלא לאוף קודשים שנשחט שם במקום להימלק, ואוף חולין נלמד באופן אחר. ואירת הגמרא מניין למד רבי יהודה שאוף שנשחט בפנים אינו מטמא? שואלת הגמרא, ורבי יהודה לומד מטריפה לרבות אוף טריפה שנשחט שמטמא בבית הבליה? מאיכן הוא למד למעט אוף שנשחט בעזרה שאינו מטמא בבית הבליה? משיבה הגמרא, טריפה אחרין הכתיב, פעם נוספת נאמרה טריפה בנבילת אוף טהור, שמלבד הפסוק האמור לעיל קיים פסוק שני אודות תומת בית הבליה, ובו נאמר נבילה וטריפה לא יאכל את המוה אני השם. מה שנאמר בו טריפה בא למעט אוף הנשחט בעזרה מתומת בית הבליה. מבארת הגמרא מה לומד רבי מאיר מטריפה שנאמרה בפסוק השני. שואלת הגמרא, ורבי מאיר לומד זאת מטריפה שנאמרה בפסוק הראשון, מה הוא דורש מטריפה שנאמרה בפסוק השני? משיבה הגמרא, חד טריפה אחת באה למהות השחיטה באוף באופן שהיא נעשית לפני מעזרה שאינו מטמא בבית הבליה, וחד וטריפה אחת באה למהות באה למעט נבילת אוף טמא, שתומת נבילת אוף בבית הבליה אינה נוהגת אלא באוף טהור שיש במינו איסור טריפה, ואינה נוהגת באוף טמא שאין במינו איסור טריפה שהוא אסור בין נטרף ובין לא נטרף. וזה כעין הדרשה המובאת לעיל בדף סמכתת עמוד ב' אודות חלב טריפה אמור בתארת חלב בהמה, שבא למעט בהמת טמאה שאין במינה טריפה. ובהרת הגמרא, מניין למד רבי יהודה שאוף טמא אינו מטמא בבית הבליה? שואלת הגמרא, ורבי יהודה הדורש את שתי הפעמים שנאמר טריפה בנבילת אוף טהור, אחת לרבות אוף טריפה שנשחט שהוא מטמא בבית הבליה, והשנייה למעט שחיטת אוף בעזרה שאינה מטמאת בבית הבליה, מאיכן הוא לומד למעט אוף טמא מטומאת בית הבליה? משיבה הגמרא, רבי יהודה מגוף הפסוק נבילה וטריפה לא יאכל את המוה נפקא ליה, משם הוא לומד זאת, שלא היה צריך לומר שנבילה מטמאת באכילתה, אחר שכבר למדנו את דין תומת בית הבליה באוף טהור מהפסוק וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה, ולומד ממנו רבי יהודה את הדין הזה, וכאמור משמו בברייתא המובאת לעיל, שבה נאמר רבי יהודה אומר יכול תהא נבילת אוף טמא מטמאת בגדים בבית הבליה, תלמוד לומר נבילה וטריפה לא יאכל, מי שאיסורו משום בל תאכל נבילה יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל נבילה אלא משום בל תאכל טמא. ואילת הגמרא מה לומד רבי מאיר מהפסוק השני בנבלת עוף טהור? שואלת הגמרא, ורבי מאיר הדורש למעט עוף טמא מטומאת בית הבליעה ממה שאמרה התורה טריפה. היי, הפסוק הזה, נבלה וטריפה לא יאכל את המוה, שיש בו איתור, כי לא הייתה צריכה תורה לומר שנבלה מטמאת באכילתה. מה יעביד לי? מה הוא למד ממנה? משיבה הגמרא, פסוק זה בא ללמד לשיעור אכילה מטמא בבית הבליעה שהוא בחזית. שכיוון שאמרה תורה שלא יאכל נבלה לטמאה, למדנו ששיעור תומת בית הבליעה הוא כשיעור איסור אכילת נבלה, הוא כשם שאיסור אכילת נבלה הוא בכזית, שהרי הפסוק ארץ זית שמן דרשה הגמרא במסכת סוכת דבה ועמוד א', ארץ שרוב שיעוריה כזיתים, מת ונבלה ואיסור חילב ודם ופיגול ונותר ותמא וגיד אנשה, שיעוריהם בכזית, ולמסקנת הגמרא שם, השיעור הוא מהלכה למשה מסיני והפסוק מהווה אסמכתה. אז אם כן, כשם שאיסור אכילת נבלה הוא בכזית, כך גם תומת בית הבליעה הוא בכזית. שואלת הגמרא, ויחיל לדין זה וצרח הפסוק האמור, ותיפוק למקרא כמה, מדוע לא תלמד זאת מן הפסוק הראשון בו נאמר וכל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה, מדי אפקי רחמנה ממה שהוציאתו התורה לדין זה בלשון אכילה, למרות שבאמת אין דינה ככל האכילות של התורה תלויות בבליית המעיים, כאן התאומה היא ביות האוף בבית הבליה, יש ללמוד ששיעורו כשיעורי אכילות של תורה שאין בכזית. משיבה הגמרא, שני הפסוקים נצרכים, אחד מהם ללמד לשיעור כמות האכילה המתמד בבית הבליה שהוא בכזית, אחד מהם ללמד לשיעור זמן האכילה שהוא בכדי במשך זמן הנצרך עבור אכילת פרס חצי כיכר לחם שאינו נטמע, אלא אם אכל את הכזית בשיעור זמן שיכול לאכול חצי כיכר לחם, שכשם שאין חייבים על אכילת איסור אלא אם אכל כזית בכדי אכילת פרס, כך אין נבילת עוף טהור מתמת בבית הבליעה אלא אם אכל כזית אמנה בכדי אכילת פרס. ובגודלו של הכיכר הזה נחלקו תנאים במסכת עירובין דף פי ב' עמוד ב', אם הנפח כשש ביצים ולפי זה מחציתו כשלוש ביצים, או שהנפח כשמונה ביצים ומחציתו של הכיכר כארבע ביצים. ושיעור הזמן הזה כותב החתם סופר כתשע רגעים. האחרונים אחרים נתנו שיעורים שונים שבין שניים לתשעה רגעים. והרבה נקטוש הוא כארבעה רגעים. ומה שלשיעור זמן האכילה נצרח פסוק נוסף ואין למדים זאת מן הפסוק הראשון עצמו המלמד על שיעור כזית, כי סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר שאויל ותומת בית הבליעה חידוש הוא שלא מצינו בכל התורה תומה כיוצא בה שאינה מתאמת מבחוץ אלא בבית הבליעה, ועל כן תהיה חמורה תומה זו שאפילו אם אכלה בשיעור זמן שיותר מכדי אכילת פרס נמי לטמא גם כן יטמא, כמה שמלן משמיעה לנו התורה בפסוק השני שאין זה כך, אלא גם שיעור זמן האכילה הוא ככל איסורי אכילה שבתורה שהוא בכדי אכילת פרס. אם כן, לסיכום הדברים, רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו עם שחיטת עוף טריפה מתמת בבית הבליעה או שאינה מתמת. רבי מאיר לומד זאת מהפסוק זאת תורת הבהמה והעוף שדינה כשחיטת בהמה שאינה מתמת. רבי יהודה לומד זאת מטריפה אמורה בפרשת נבילת עוף טהור שמתמת. וממחלוקת זו נובעת מחלוקת אחרת אודות הדרשות הנלמדות מפסוקי תומת בית הבליעה. ישנם שני פסוקים העוסקים בנבילת עוף טהור. באחד נאמר, לכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר. הפסוק השני נאמר, נבלה וטריפה לא יאכל את המוה, אני השם. הפסוק הראשון נצרח לגופו, ואילו הפסוק השני מיותר ובא לדרשה. מלבד זאת, מה שנאמר טריפה בשני הפסוקים מיותר בשניהם. לדעת רבי מאיר, ממה שתלתה התורה את התומה באכילה בשני הפסוקים, יש ללמוד שני דינים, אודות האכילה המתמת, ששיעור אכילתה הוא בכזית, ושזמן אכילתה הוא תוך כדי אכילת פרס, וממילא, אין הפסוק השני מיותר. טריפה שנאמרה בשני הפסוקים בא ללמד שני דינים, האחד ששחיטת עוף טהור בפנים אינה מתמת בבית הבליעה, והשני ששחיטת עוף טמא אינה מתמת בבית הבליעה. לדעת רבי יהודה, הפסוק השני שהוא מיותר מלמד שעוף טמא אינו מתמת בבית הבליעה, טריפה שנאמרה בשני הפסוקים בא ללמד שני דינים, האחד שעוף טריפה שנשחט מתמת בבית הבליעה, והשני ששחיטת עוף לפנים אינה מתמת בבית הבליעה. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא מפרשת את הפסוק המתאר חלב נבלה מטומאה. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ד, וחילב נבלה וחילב טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו. בחילב בהמה טהורה שמתה הכתוב מדבר וללמדך שאף שבשרה מטמא חלבה אינו מטמא. שואלת הברייתא, אתה אומר שבחילב בהמה טהורה הכתוב מדבר ולטהרו מידי טומאת נבלה בא הפסוק, או שמא אינו מדבר אלא בחילב בהמה טמאה שאותו תיארה התורה? התשובה לדבריך היא, אמרת שהכתוב תיהר באמה שאין בה תומת נבילה, מכלל משום שהיא שחוטה, שכל שנשחטה אינה מתמת. וכן תיהר הכתוב בבהמה שמתה שאין בה תומת נבילה, מכלל מן הטעם שהיא חילב, כלומר שחילב נבילה אינו מתמת. ויש ללמוד זה מזה ולומר, מה כשתיאר הכתוב מכלל שחוטה לא תיאר, אלא בבהמה תאורה ולא בבהמה תמאה, שבה אין שחיטה מועילה לתארה, אף כשתיאר הכתוב מכלל חילב לא תיאר אלא בבהמה תאורה ולא בבהמה תמאה, וחילב בהמה תמאה יש בו תומת נבילה. או שמה כלך לדרך זו, או שמה תדרוש זאת באופן אחר, תיאר הכתוב מכלל נבילה שנבילה אינה מתמת, ותיאר הכתוב מכלל חילב שחילב אינו מתמא. מה כשתיאר מכלל נבילה לא תיאר אלא בתמאה ולא בתאורה? והכוונה לנבילת אוף תמא שאינו מתמא, אף כשתיאר מכלל חילב לא תיאר אלא בבהמה תמאה ולא בבהמה תאורה. והיה לנו לומר שחילב בהמה תאורה יש בו תומת נבילה. על זה באה התשובה, אמרת, כיצד נלמד עכשיו? הרי כשבא, כשלמידים בדרך זו נמצא שהיא, הלכה זו שחילב בהמת האור, נאמרה בבהמת תאורה ולא בבהמת תמאה. ואילו כשבא בדרך זו, כשלמידים בדרך זו נמצא שהיא נאמרה בבהמת תמאה ולא בבהמת תאורה, ואם כן, אין ללמוד מכך דבר. תלמוד לומר, אמרה התורה טריפה, לא דיברה תורה אלא במי שיש במינה, איסור אכילת טריפה, והיינו בהמת תאורה, שכשהיא טריפה, היא אסורה משום איסור אכילת טריפה. ובא דיבר הכתוב שחלבת האור, ורוצים כלל דין זה, את חילב הבהמה התמאה שאין במינה איסור אכילת טריפה, ועל כן חילב בהמה תמאה לא תיארו הכתוב והוא תמה. ועדיין לא הוציא מכלל תארת חילב האמורה בפסוק את חילב החיה שמתה, משום שיש במינה איסור טריפה. תלמוד לומר, אומר הפסוק ואכול לא תאכלו, לא דיבר הכתוב אלא במי שחילבה אסור באכילה ובשרה מותר באכילה, היא נשחטה כדינה, דהיינו בהמה תאורה. ויצא חילב חיה שמתה, שחילבה ובשרה מותר, היא נשחטה כדינה ואין איסור בחילבה. שהיא מתה חלבה תמה, ואינו כחילב בהמה תאורה שמתה שהוא תאור. ואירת הגמרא את האמור בברייתא שתיאר תמאה מכלל נבילה. אמר לרב יעקב ברבא לרבא, כיוון שנאמר בברייתא שתיאר מכלל נבילה בתמאה, אלא מעתה נאמר שנבילת בהמה תאורה הוא דמתמה תומת נבילה, ואילו נבילת בהמה תמאה לא מתמה. האם ייתכן לומר כן? הרי ודאי שגם בהמה תמאה מתמה תומת נבילות. אמר לישיב רבא לרב יעקב ברבא, תמאה אני, כמה סבי שבישתו בה, וכי כה הרבה זקנים שכמותכם טעו בפירוש הברייתא הזו. הרי סיפה, בסיפה אומרת כן, הטען באה לעניין נבילת עוף תמה, שלא כמו ברישא אומרת שתיאר מכלל שחוטה בתאורה ולא בתמאה שהיא עוסקת בבהמה. הסיפה מדברת לעניין נבילת עוף תמה, שתיארה התורה עוף תמה ביותו נבילה מתומת בית הבליה, ולא תיארה עוף תאור, שעוף תמה שמת אינו מתמה בבית הבליה, ואילו עוף תאור שמת מתמה בבית הבליה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מלק ונמצאת טריפה, רבי מאיר אומר אינו מטמא בבית הבליה. הביאה הגמרא מחלוקת בפרטי הדין הזה. אמר רבי יוחנן, לא תהיה רבי מאיר במליקה בעוף הפסול להקרבה משום טריפה, אלא בעופות תמימין ששייכת בהם מליקה. אבל בעופות בעלי מומין, והכוונה למחוסרי עבר שאינם קשרים לקורבן, לא תהיה. שאם העוף הוא בעל מום, הרי הוא מטמא בבית הבליה. טעם הדבר הוא של רבי מאיר לדעת רבי יוחנן טריפה שעלתה לא תירד, ועל כן מליקתה מתרת את האיסור, דהיינו שמועילה לעניין דין זה, שאם עלו לא ירדו, באופן שהמליקה מתירה את האיסור, דרשו לעיל בדף סמכתת עמוד א' שהיא מתארת מידי תומת בית הבליה. מה שאין כן בעלי מומים, שאם עלו ירדו, אז אין מליקתה מתהרתן. ורבי אלעזר אמר, אפילו באופות בעלי מומים תהיה רבי מאיר. איתמר נמי נאמר בבית המדרש עוד כדברים הללו. אמר רב ביבי, אמר רבי אלעזר, מתאר היה רבי מאיר בעופות בעלי מומים שנמלקו, ואפילו באווזים ותרנגולים שנמלקו, שאינם מתמים בבית הבליה. ואף שאינם קריבים אל המזבח כלל, אף על פי כן מליקתה מוציאתה מידי תומת בית הבליה. דנה הגמרה, אם כשם שמליקה מועילה לתאר באווזים ותרנגולים, כך תועיל עריפה לתאר בעז. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, ערף עז בנחל איתן על חלל שמת. מהו? שעריפה זו תועיל לפי רבי מאיר לתארו מידי תומת נבילה. כשם שעריפת עגלה על החלל בנחל, מועילה לתארה מתומת נבילה, טעם הספק הוא. כיוון שנתבהר לדעת רבי אלעזר שרבי מאיר מתאר במליקת אווזים ותרנגולים משום שמצינו. מליקה מועילה בעוף, שכמו כן יש לומר בדעתו, שיתאר בעריפת עז משום שמצינו עריפת עגלה המתארת. וצדדי הספק הם, שיש לומר, שמה מה שתיאר רבי מאיר במליקת אווזים ותרנגולים וסבר שהיא כמליקה מתארת בתורים ובני עונה? טעם המאי, טעם הדבר הוא דמינה דעופות נינו, שם מין עוף. ואין לחלק בעופות בין עוף הדק ובין עוף הגס, שלא מצינו בתורה חילוק גסה ודקה במיני העופות. וכיוון שמצינו מליקה מתארת בתורים ובני עונה שהם עופות, יש לתאר גם בשאר עופות, אבל עז, אפשר שאינו סובר שיש לתאר בעריפתו, אף שעריפת עגלה מתארת, שרי לב מן עדי עגלה הוא, אין העז מן עגלה, העז הוא מן הבהמות הדקות והעגלה מהבהמות הגסות, ואין ללמוד זה מזה. והצד השני של הספק הוא, עוד אילמה או שמה נאמר עז, מן עדי בהמה הוא, מן הבהמה הוא כעגלה, ואפשר ללמוד זה מזה, ואין לחלק בין גסות לדקות. ומבאר את הגמרא את דין טהרת העגלה הרופה עצמה, יתיב רב דימי, ישב רב דימי וכאמר לה להשמעתה, ואמר את הסוגיה הזו, כלומר את ספיקו של רב ירמיה. אמר להבאי לרב דימי, מכלל מספק זה יש ללמוד, שהיה פשוט לו דעגלה הרופה טהורה היא, אף שלא נשחטה, והרי היא נבילה. דהיינו שעגלה הרופה אסורה באכילה משום נבילה, אבל אין בתאומת נבילה. בסברת החילוק כותב הקהילות יעקב, שתאומת נבילה תלויה במיטה. וכל שמיטתה נעשית באופן של קיום דין, אינו נקרא מת על השחוט, ואילו איסור נבילה, תלוי בכך שלא נתקיים בבהמה, דין וזבחת כאשר ציוויתיך, והעריפה אינה זביחה כאשר ציוויתיך. אמר לה ישיב רדימי לאביי, אין, אכן כך הוא, שעגלה הרופה טהורה היא, וטעם הדבר, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו חכמי בית מדרשו של רבי ינאי, כפרה כתיבה בעגלה הרופה, שנאמר בכפר לעמך ישראל, אשר פדית, כקודשים שגם הם מחפרים, ולפיכך, אין בתאומה שעריפתה היא מעשה הכשרה כשחיטה ומליקה בקודשים ומוציאה מידי תאומת נבילה. דנה הגמרא בדברי רב דימי שעגלה הרופה טהורה היא. מיטיב רב נתן אבו עד רב אונה, מקשה רב נתן אביו של רב אונה. שנינו בברייתא נאמר בפסוק וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, ואכול לא תאכלו, שחלב בהמה טהורה שמתה אין בו תאומת נבילה. אין לי ללמוד מפסוק זה לתאר, אלא חלב שאסור באכילה, כאמור, ואכול לא תאכלו, ומותר בהנאה, כאמור, יעשה לכל מלאכה. אבל חלב של שור הנסכל, שור שנגח אדם ומת, דינו להיסכל, ונבלת השור הנסכל אסורה בהנאה, ועגלה הרופה, גם היא אסורה בהנאה. ואין חלביהם דומים לחלב שבו דיבר הכתוב, מניין שאף הם תאורים. תלמוד לומר, נאמר בפסוק הסמוך מלפניו, כל חלב שור וכסב, ועז לא תאכלו. הרי זה בא לרבות גם חילה ואסור בענה, שאף בו דיבר הפסוק של אחריו, ותיארו מתאומת נבילה. ומעטה קשה, ואיסל כדאי דחים אולי על דעתך לומר שעגלה הרופה טהורה היא ואין בכלל תאומת נבילה, וכי הוא צריך הכתוב ללמדנו שהלבת האור, הרי היא עצמה טהורה, והייתכן שהיא טהורה וחלבת המה? הנה מוכח שעגלה הרופה יש בתאומת נבילה, אבל כן הוא צריך הפסוק לתאר את חלבה. מתאר את זאת הגמרא, איך דערף מערף? לא יצטרך עלי. באופן שערף את העגלה, אכן לא הוצרך הפסוק לתאר את חלבה, שמאחר שהיא עצמה טהורה, ודאי שגם חלבה טהור. כי יצטריך, איך דשחת משחת? מה שהוצרך הפסוק זה באופן ששחט את העגלה. שכיוון שלא נערפה כדינה, לא נתהרה מידי נבילה. ובאה התורה לומר שחלבה טהור, אף שהיא יטמאה. בקשה הגמרא, אף שאין לתהרה מידי נבילה משום עריפה, שהרי לא נערפה, אבל עדיין קשה ותהני לי שתועילה השחיטה, שנשחטה לתהרה מידי נבילה. ואף שלא התירתה שחיטה זו לא באכילה ולא בענאה, וטעם הדבר שלא מצינו בהמה טהורה שחוטה שיש בתאומת נבילה, ושווה הקושייה שכיוון שהיא טהורה ודאי גם חלבת האור ואין צריך פסוק לתארו. מתרץ את הגמרא לא צריכה לא הוצרכנו לתאר חלב עגלה הרופה, אלא באופן שמתה שלא נערפה ולא נשחטה, שאין מה שיתארנה מידי נבילה, ועל כן הוא צריכה התורה לומר שחלבת האור אף שהיא אסורה בענאה. מברר את הגמרא מאימתי עגלה ערופה אסורה בענאה. שואלת הגמרא מאחר שאמרת שעגלה ערופה שמתה אסורה בענאה, שלפיכך הוא צריכה התורה לרבות שאף על פי כן חלבה מותר, מכלל יש לדייק מכך. דכבר מחיים העגלה אסורה בענאה, ולא העריפה היא שאוסרתה. שאם העריפה היא זו שאוסרתה, הרי שכאן שלא נערפה הייתה צריכה להיות מותרת בענאה. והאם אכן כך הוא הדבר שנאסרת מחיים? אומרת הגמרא, אין, אכן מחיים היא נאסרת. אמר רבי ינאי, גבול וזמן מאימתי היא נאסרת בחייה שמעתי, ושכחתי את מה ששמעתי. ונסבין חבריי אלה מאמר, וסברו החכמים לומר שירידתה של העגלה הרופה לנחל איתן, היא אוסרתה בענה. אדרן על החטאת העוף, אדרן על החטאת העוף, אדרן על החטאת העוף, בלי נדר סיימנו בשיאה עת הדשמיה גדולה. את לימוד הפרק השביעי של מסכת זבחים, פרק ששמו חטאת העוף, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השמיני. פרק ששמו כל הזבחים, פרק שתחילתו בסוף דף עין. הפרק שלפנינו קרוי בלשון הראשונים פרק התערובות, לפי שכולו עוסק בדברים המותרים והאסורים שנתערבו זה בזה. תערובת בעלי חיים הקשרים והפסולים להקרבה, תערובת קורבנות, תערובת דברים המותרים והאסורים באכילה ובענה. המשנה פותחת את הפרק השמיני עוסקת בבהמות קודשים הראויות להקרבה שנתערבו בבהמות שאינן ראויות להקרבה, באיזה אופן נפסלת כל התערובת ובאיזה אופן שייך פדיון. וכך אומרת המשנה בסוף דף עין, משנה פותחת את הפרק השמיני. כל הזבחים הראויים להקרבה שנתערבו בחטאות המיתות בבהמות הקדושות בקדושת קורבן חטאת שפסולות להקרבה ודינם במיתה, ואלו הם חמש החטאות שדינם במיתה. א', ולדה נולד לבהמת חטאת, ב', תמורת חטאת, בהמה שאמר עליה שתהיה תמורת חטאת, ג', חטאת שמתו בעליה ואין לה על מי לכפר, ד', חטאת שנאבדה ונמצאת בעלת מום והתכפרו בעליה בבהמה אחרת, ה', חטאת שעברה שנתה. הזבחים שראויים להקרבה שנתערבו בחטאות המיתות בבהמות הקדושות בקדושת קורבן חטאת שפסולות להקרבה ודינם במיתה, ואין הכוונה שהורגים אותם בכלי או בידו אלא מכניסם לבית ונועל בפניהם עד שימותו. כך אומר הרמב"ם בהלכות פסולי המוקדשים, אבל השיטה מקובצת מביא בשם ספרים אחרים שכן ממיתים אותם בידיים. או שנתערבו בשור הנסקל, שור שיש עליו עדים שהרג אדם ונגמר דינו בבית הדין להיסקל, שהוא אסור בהנאה. אפילו נתערבה בהמה אחת פסולה בריבו בעשרת אלפים בהמות כשרות, ימותו כולן, משום שבעלי חיים חשובים ואינם בטלים ברוב. יש חשש שמא יקריב את הבהמה הפסולה להקרבה. אי אפשר למכור את כל התערובת ולקנות בכסף בהמות אחרות ולחלל את קדושת הקורבנות עליהם, משום שקורבן תמים אינו יכול להיפדות, ואין להם תקנה בכך שנמתין עד שיפול בהם מום ואז יבדו אותם, משום שמעורבת בהם בהמה אסורה בהנאה שאסורה לעולם ולא מועיל לפדיון. ממשיכה המשנה ואומרת, נתערבו זבחים כשרים בשור הפסול להקרבה, משום שנאבדה בו עבירה, ואין ידוע מי מהם הכשר ומי מהם הפסול. דהיינו, ממשיכה המשנה ואומרת, או בשור שהמית את האדם והידיעה על כך הייתה על פי עד אחד או על פי הודעת הבעלים שאז אין השור בסקילה ומותר בהנאה אלא שפסול להקרבה, כפי שלמדנו במסכת סנהדרין דף ב' עמוד א', שכמיתת הבעלים כך מיתת השור, כשם שמיתת הבעלים על פי שני עדים וסנהדרין כך מיתת השור אינה אלא על פי שני עדים וסנהדרין. או שנתערבו זבחים כשרים ברובע בשור שרווה אדם ונרבע, או בבהמה שנרבעה לאדם, או במוקצה בבהמה שיחדו הבעלים להקריבה לעבודה זרה ועדיין לא יקריבו אבל לא ישתחוו לה, ונעבד, או בבהמה שעשו הבעליה עבודה זרה וישתחוו לה. וכן אם יתערבו הזבחים בבהמות שלא נפסלו להקרבה מחמת עבירה שנעשתה בהם אלא מטעמים אחרים, כגון שנתערבו באתנן בבהמה שנתנו על לזונה בשכרה ומחיר, או בבהמה שהחליפו התמורת כלב ששניהם פסולים להקרבה, כנאמר לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, או שנתערבו הזבחים הקשירים בקילאים בבהמה שנולדה מתייש ורחל שפסולה להקרבה, ובטריפה או בבהמה טריפה הפסולה להקרבה, וביוצא דופן או בבלד בהמה שיוצא ממאי אמו דרך דופן הבהמה שפסול להקרבה, כי יוולד דרשו חזל דרך לידה ולא שיצא דרך הדופן. בכל האופנים הללו, כיוון שהבהמות שנתערבו עם הזבח היו מותרות בהנאה לעדיות ורק מחמת הזבח המעורב בהם נאסרו, יראו בהמות התערובת עד שיסתעבו עד שיפול בהם מום, ולא תהיה בהמת הקודשים שבתערובת ראויה להקרבה, וימחרו. וכותב התפארת ישראל שימכרו כל בהמה בפני עצמה כדי שידעו את שווי הבהמה שדמיה מרובים ביותר. ועל ידי כך תצא הבהמה של הקודשים המעורבת לחולין ויתפס קדושתה במעות. אבל לפני שנפל בהם מום אסור למוכרה, משום שבהמה תמימה שהוקדשה אסורה במחירה ואין לה פדיון. ויהיה מותר ליהנות מן התערובת. לאחר מכן ייקח הבעלים מעות כנגד שווי הבהמה שהיו דמיה מרובים ביותר, כי שמה היא הייתה הזבח, ויאמר, המעות שנתפסו בקדושת הזבח הרי מחוללים על המעות הללו, ויביא בדמי היפה שבהן, בדמי המעות המרובים הללו, יקנה קורבן מאותו המין שנתערב. דהיינו, אם התערבה בהמת עולה, יקנה בהמה ויקדישנה לעולה, ואם התערבה בהמת שלמים, יביא שלמים. אז עד עכשיו דיברה המשנה בתערובת זבחים עם בהמות הפסולות להקרבה. מעכשיו מביאה המשנה אופנים נוספים של תערובת זבחים עם בהמות כשרות להקרבה. האופן הראשון, נתערבו זבחים בבהמות חולין תמימים הראויות להקרבה. דהיינו שנתערב זבח אחד עם בהמת חולין אחת, או שנתערב זבח אחד עם הרבה בהמות חולין. ולא ידוע מי בביניהם היא הבהמה שהוקדשה לקורבן, אם מכרו בהמות החולין שבתערובת לצורכי אותו המין. לאנשים הצריכים להקריב קורבן מאותו המין שיתערב, ויקריב הכהן כל קורבן וקורבן לשם בעליו. כגון, אם נתערב זבח אחד שהוא עולה בתשע בהמות חולין, ימכרו את כל תשע הבהמות של חולין לתשע אנשים הצריכים להקריב עולה, ויקריב הכהן כל קורבן וקורבן לשם בעליו. אבל אי אפשר למוכרם בדרך זו שיקחו כל בהמה בנפרד מן התערובת וימכרוה, שהרי בהמתו של ראובן שהיא כבר קדושה מעורבת בהם, והיא הרי אינה יכולה להימחר. אלא יאמרו לתשע אנשים שיתנו דמים כל אחד בעד הבהמה האחת הנמצאת בתערובת, וכשיקריב הכהן את כל הבהמות יאמר על כל אחת ואחת שהוא מקריבה לשם בעליה. אבל אין צריך בעל הבהמות עצמו להקדיש את כל בהמותיו לשם אותו מין של קורבן שיתערף כגון עולה או שלמים, לפי שאין מחייבים אותו להקריב את כל בהמותיו, ולכן הוא אינו מחויב להקריבן אלא יכול למוכרן. אופן שני, אומרת המשנה, נתערבה בהמת קודשים של ראובן בבהמת קודשים של שמעון, אם הייתה התערובת מין במינו כגון שנתערבה עולה בעולה, זה יקרב כשמקריב הכהן את בהמת האחת, יאמר שמקריבה לשם מישהו בעליה, וזה יקרב וכן כשמקריב את השנייה, יאמר שמקריבה לשם מישהו בעליה. אופן שלישי, אומרת המשנה, נתערבה בהמת קודשים בבהמת קודשים מין בשאינו מינו, כגון שנתערבה בהמת עולה בבהמת חטאת שאין מתן דמן ואימוריהם על המזבח שווה, ובאופן זה אין צריך לפרש היו בשתי בהמות של שני בני אדם, משום שדווקא באופן הקודם שמדובר במין אחד של קורבן, אם היו שתי הבהמות של אדם אחד, אין שום ספק בכך שיתערבו, ועל כוחך שמדובר בשני בני אדם, שהספק הוא כיצד יקריבם הכהן. אבל באופן זה ששתי הבהמות ממין זבח אחר, אפילו הם של איש אחד, יש את הספק איך ידע הכהן באיזה בהמה ייתן שתי מתנות, ובאיזה בהמה ייתן ארבע מתנות על גבי המזבח. אז כאמור, אי אפשר להקריב כל אחת מהם עד שיוודע מהי. יראו שתי הבהמות עד שיסתאבו, עד שיפול בהם מום, והמעות שיקבל המוכר תמורתם יתפסו בקדושת הקורבנות, ונמצא שבידיו מעות שעל חלקם נתפסה קדושת עולה, ועל חלקם נתפסה קדושת שלמים, ולכן צריך המוכר לקחת מעות אחרות מביתו כשיעור המעות שקיבל עבור הבהמה היפה ביותר, שמה היא הייתה של העולה, וצריך להביא עולה אחרת כשיעורה, ויאמר, המעות שנתפסו בקדושת עולה בכל מקום שהם יהיו מחוללים על המעות האלו, ויצאו הראשונות לחולין, ונתפסו אלו תחתיהם. ויביא בדמי היפה שבהן, באותם דמים מרובים בהמה לקורבן ממין זה, ממין העולה, ושוב ייקח מעות אחרות מביתו כשיעור המעות שקיבל עבור הבהמה היפה ביותר, שמה היא הייתה של שלמים, ויאמר, המעות שנתפסו בקדושת שלמים בכל מקום שהם הרי מחוללים על מעות אלו, ויצאו הראשונות לחולין ונתפסו אלו תחתיהם. ובדמי היפה שבהן, באותם דמים מרובים יביא בהמה לקורבן ממין זה, ממין השלמים, ונמצא שיפסיד הבעלים את המותר, את המעות שאוסיף על שווי הקורבן השני מביתו. אופן רביעי, נתערבו זבחים כגון עולה או שלמים בבכור ובמעשר בהמה, האסורים במחירה ובפדיון גם אחר שיפול בהם מום, אלא הבכור נאכל הכהנים והמעשר בהמה לבעלים, ולהקריב את כל התערובת אי אפשר, משום שאם נתערבו עולות בבכור או במעשר, הרי העולות כולן כליל להשם, ואילו הבכור נאכל הכהנים והמעשר בהמה לבעלים. ואם יתערבו שלמים שיש בהם אכילה, הרי השלמים טעונים שתי מתנות שאין ארבע, וסמיכה והבאת נסכים. ואילו הבכור והמעשר טעונים מתן דם אחד, ואינם טעונים סמיכה והבאת נסכים. לכן יראו בהמות התערובת עד שיסתאבו, עד שיפול בהם מום, ויקח מעות מביתו ויאמר, כל מקום שנמצא זבח העולה או השלמים יהיה מחולל על מעות אלו, אבל למוכרם אחר שיפול בהם הוא מסור, מחמת הבכור והמעשר המעורבים כאן שמסורים במחירה, ליצאו העולה או השלמים שבתערובת לחולין, ונמצא שחולין ובכור או מעשר מעורבים, ועתה יאכלו כל בהמות התערובת בקדושה כבכור וכמעשר, דהיינו שלא ישחטום ולא ימכרום באיטליז ולא ישקלום בליטרה. כך מבואר במסכת בכורות דף למד א' עמוד א', שחלוק דין פסולי המוקדשים מבכור ומעשר שנפל בהם מום, שפסולי המוקדשים הענאה מפדיונם הולכת להקדש, לפיכך לאחר שנבדו נשחטים ונמכרים באיטליס ששם הם נמכרים ביוקר, ושוקלים אותם במשקל כדרך ששוקלים בהמות חולין כדי שיעלה שוויים, והסתכר ההקדש בכך, מה שאין כן בבכור ומעשר שנפל בהם מום, שאין להקדש שום הנאה מהם, אלא שהבכור נאכל לכהנים והמעשר של הבהמה לבעלים. ומפני הנעת האדיוטות לא יתירו חכמים לזלזל בקדושתם, לפיכך לא ימכרו במקום שנמכרים בהמות חולין ולא ישקלו במשקל כדרך שעושים בבהמות חולין, אלא בעומד. שואל רשי, למה לא יתירו חכמים למכור את כל התערובת באיטליז או לשוקלם בליטרה כדי שיעלה שווי הזבח המעורב וירוויח מכך ההקדש שיקנו הבעלים באותם דמים מרובים קורבן יקר יותר? מתרץ רשי שלא יתירו חכמים לזלזל בקדושת פסולי הקורבנות, אלא באופן שהזלזול בקורבן הפסול יביא לרווח באותו סוג קורבן. אבל לזלזל בקורבנות אחרים כדי שיעלה שווי הקורבן הזה, לא יתירו. מסיים את המשנה ואומרת, הכל יכולים להתערב, כל סוגי הקורבנות שייך שיתערבו באופן שלא יהיה ניכר איזה הוא הקורבן ממין זה ואיזה הוא הקורבן ממין האחר, חוץ מן החטאת והאשם שבהם לא שייך את הערובת, לפי שניכר איזו החטאת ואיזו האשם, כי החטאת אינה באה מן העיל, ואילו האשם לעולם בא מן העיל. ואף על פי שהשם נזיר והשם מצורה באים מן הכבשים, מכל מקום הם באים מכבשים סחרים, ואילו חטאת באה רק מן הקיבה. אבל חטאת בעולה ובשלמים יכולים להתערב, כגון סעיר חטאת נשיא שהתערב בסעיר עולת נדבה, וגם שלמים באים בין מן הזכרים ובין מן הנקבות. זו היא המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השמיני, משנה שתחילתה בדף עין עמוד ב' וסיומה בדף עין א' עמוד ב'. וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנציג בפניכם 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין אפשר ללמוד שחלב נבילת בהמה טמאה מטמא? שאלה שנייה, מדוע צריכה התורה להשמיענו גם בנבילה וגם בטריפה שחלים הם על איסור חלב? שאלה שלישית, מהו שיעור אכילת נבילת העוף בכדי לטמא בבית הבליה? שאלה רביעית, מה הדין לרבי מאיר במליקת עוף חולין, האם מטמא בבית הבליה? שאלה חמישית, האם עגלה ערופה טמאה בתומת נבילה ומניין? שאלה שישית, מאימתי נאסרת עגלה ערופה בהנאה? שאלה שביעית, מה הדין בזבחים שנתערב בהם שור הנשכל או שור שנאבדה בו עבירה? שאלה שמינית, מה הביאור, זה יקרב לשם מישהו? שאלה אחרונה, מה הדין כשנתערבו קודשים בקודשים, מין בשינו מינו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ט' בתמוז, תשע"ח, ערב שבת קודש פרשת חוקת. סיימנו ללמוד כמעט בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים עין ועין א' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, י' בתמוז תשע"ח, ונלמד דף עין ב' במסכת זבחים. ליקורים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. שלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.